ג' כבר קראנו, אבל כדאי לקרוא אותה שוב.
רגע, יש פה אולי ספר כוזרי,
לא? טוב. אמר הכוזרי, רואה אני כי הדברים האלה במקרה היו למה שהיו לדעת הפילוסופים, שכן הם אומרים, כי הדבר אשר היה קרוב מאוד לגלגל קרא לו שנעשה אש, והדבר שרחק מן הגלגל קרא לו שנעשה ארץ, והדבר שהיה באמצע נעשה לפי קרבתו אל הגלגל המקיף או אל המרכז אוויר או מים. כן? כלומר, מדובר פה על ביקורת הפיזיקה הישנה, הפיזיקה של אריסטו. כן, אריסטו מסביר שיש במתחת לגלגל הירח, גלגל הירח זה כאילו הספירה המקיפה הקרובה לכדור הארץ, בתוך הספירה הזאת יש חומר שקיבל צורות שונות. החומר, לפני שהוא מקבל צורה, אנחנו מכנים אותו במינוח של אותם הימים יולי. אבל החומר היולי הזה חלו בו ארבע צורות שנתנו לו ייחוד. אז יש צורת האש, צורת האוויר, צורת המים, צורת האפר, וככל שהדבר היה יותר רחוק מן הגלגל, כך היה יותר כבד. זאת אומרת, החומר שנמצא במרכז הכל קיבל את צורת האפר ונהיה כדור הארץ. החומר שקרוב יותר אל גלי הירח קיבל צורת האש. מה שנשאר באמצע זה אוויר או מים. כן? המים זה האוקיינוס שמקיף את כדור הארץ, והאוויר זה האטמוספירה, איפה שאנחנו חיים, שמקיף את האוקיינוס. זה מה שאומרים הפילוסופים שקרה. יוצא לפי זה שהדבר במקרה קרה. אמר החבר, ועם זה הביאם ההכרח להודות במציאות חוכמה הגורמת להתייחדות כל עצם ועצם. כי עצם האש נבדל מעצם האוויר, ועצם האוויר מעצם המים, ועצם המים מעצם האפר. לא ברב ובמעט, ולא ביות זה חזק יותר וזה חלש יותר, כי בצורה מיוחדת לכל אחד מהם. היא אשר עשתה את זה אש ואת זה אוויר, את זה מים ואת זה האפר. כי אם אין הדבר כן, הרי יכול האומר לומר, כי מלוא כל הגלגל כולו הוא אפר. אולם אפרות חלק אחד בו דקה יותר משל חלק שני, ולעומתו יאמר אחר, עד רבה, גלגל כולו אש הוא. אולם ככל אשר ירד, מתה נעשית אישיותו עבה יותר וקרה. כן? ואנחנו הלא רואים בינינו, כי כאשר יגע יסוד ביסוד, כל אחד מהם שומר על צורתו ועל עצמותו. כלומר, זה לא שהמים זה אדמה יותר רכה. המים זה משהו אחר מאדמה. כך אנו רואים את האוויר ואת המים ואת האפר מזדמנים במקום אחד, ואף נוגעים זה בזה. אך אינם מדמים זה לזה. ואם השתנו אחדים מהם להיות כאחרים, אין זה כי מפני סיבות אחרות אשר גרמו להם שינוי. בו המים מקבלים צורת האוויר, והאוויר צורת האש, רק אז ראוי לו ליסוד האחד להיקרא בשם חברו. אז הוא אומר, עצם זה שיש שונות מהותית בין היסודות, זה מכריח איזושהי חוכמה מכוונת להשתנות היסודות. נכון? טוב, זה בפיזיקה עתיקה כל הדברים האלה, כן? זה לא כל כך רלוונטי היום. אבל יש בכל זאת השלכה לדבר הזה. אנחנו באמת שואלים את עצמנו מה המקור של השונות בין הנמצאים. למשל, מדוע האוויר נעשה אוויר, ואילו האש נעשה אש? יש איזה מקום לשאלה. או נגיד השתנות היסודות. הרי לפי השיטות המקובלות היום, הכל התחיל בהתחלה בתור מימן. אבל שני אטומים של מימן התלכדו ונהיו הליום. שני אטומי הליום התלכדו ונהיו פחמן. זאת אומרת, יש איזה מין חיבור. מה גרם שזה נהיה כך וזה נהיה כך? אין הסבר מספק. כן? אין הסבר סיבתי. היום מקובל שיש מרכיב לא דטרמיניסטי בעולם הפיזיקלי, במיוחד בתורת הקוונטים המפורסמת. כלומר, פעם חשבו, אולי אני אסביר את המהפכה המדעית שהתרחשה בעשרות שנים האחרונות, פעם חשבו שאם יהיו לי כל הנתונים, אני אוכל לחשב מראש את המסלול של טיפת גשם. זה שאני לא מצליח לחשב מראש את המסלול, חשבו שזה רק בגלל שחסרים לי נתונים. היום התיאוריה השלטת היא שזה לא כך. גם אם יהיו לך כל הנתונים מראש, התנאים האקלימיים והמסה וכל מה שאתה רוצה, אתה לא תוכל לחשב מראש את מסלול הטיפה, משום שהוא איננו קבוע מראש. זה משהו עצום במחשבה המדעית. הרעיון שיש אחוז מסוים, מרווח מסוים, של חוסר ודאות מהותי בתוך הטבע. מה? אייזנברג התחיל, כן, משפט האי ודאות של אייזנברג זה בתחום של של האלקטרונים, כן, של חלקיקי היסוד. אני אומר, אבל גם בדברים יותר מורכבים. צורת העננים, אנחנו מסתכלים ברקיע, מסתכלים על העננים, או זה דומה לסוס, זה דומה לבית, זה דומה, כן, בסדר, אבל מדוע הצורה היא כפי שהיא, אין קביעות, יש איזה שבירה של הסדירות שמניחה, אם כן, איזשהו מרווח של חירות. אם יש מרווח של חירות, יש גם מקום לחוכמה, לומר שיש איזושהי חוכמה מכוונת. מובן? אז זה השאלה של איינשטיין, אם הקדוש ברוך הוא משחק בקוביות או לא. כן, לפי התיאוריה המקובלת היום נמצא שכן. כן, זה דבר מדהים. זה אגב מסביר את הסוד של חג הפורים. חג הפורים זה, קראו לימים האלה פורים על שם הפור. פור הוא הגורל. כלומר, יש מקום להתערבות של ההשגחה בתהליכים שאינם קבועים מראש. כן.
זה יכול להיות שדווקא יש איזה מקרי, זה מראה שאין
יד מכוון.
ודווקא שהדברים מסודרים, זה מראה שיש
חוכמה. שזה לא מסודר. זהו, זו השאלה. כלומר, יש בזה... אני חוזר על דבריך. אתה אומר, זה שהדברים לא מסודרים, זה מראה אולי דווקא שהכל מקרי. ואם יש, אם הכל מסודר, זה מראה על חוכמה מכוונת. אז כאן אני מוכרח לעשות טבלה. טבלה על הלוח. יש במה למחוק?
יש.
צריך למצוא איזה פתרון, אולי קצת להרטיב את זה. טוב, יש... אני רוצה לצייר פה שתי השקפות. השקפות. יש השקפה שאומרת שהכל... במקרה. קוראים לזה מקרי. כן, אולי אני אתם לכתוב, קוראים לזה מקריות. יש שיטה שאומרת, מה פתאום? הכל מושגח. קוראים לזה השגחה. כלומר, יש מחלוקת בין המאמינים בהשגחה לסוברי המקרה. אלה הן שתי השקפות. ישנן שתי שיטות מדעיות. שיטות מדעיות. יש שיטה שאומרת שהכל דטרמיניסטי. דטרמיניזם. שאומר שיש סיבתיות הכרחית. ויש שיטה שאומרת שהכל אקראי. קוראים לזה אקראיות. נשאלת השאלה, באיזו משתי השקפות המאמינים אוחזים? נדבר על החלק הראשון. המאמינים יש להם בדרך כלל אהבה לרעיון של ההשגחה וסלידה מן האמירה שהכל במקרה, נכון? ככה זה. עכשיו, מה מבחינת השיטה המדעית? האם השיטה המדעית שמדברת על אקראיות היא קשורה יותר להשקפה שהכל במקרה, או שהיא קשורה יותר להשקפה שהכל מושגח? התשובה היא שזה בכלל לא משנה. כלומר, באותה המידה יכולה להיות שיטה שחושבת שהכל במקרה ויש תהליכים אקראיים ותהליכים דטרמיניסטיים, או בגלל המידה ממש יכולים סוברי ההשגחה לסבור שהכל מסודר בדטרמיניזם או שהכל אקראי. כלומר, אין קשר בין השיטות המדעיות להשקפת העולם באופן אמיתי. אבל אני אסביר למה הכבל. נגיד לפי שיטתם של המאמינים, אנחנו, כן? אנחנו יכולים להגיד בהחלט שהקדוש ברוך הוא פועל בשני אופנים. שהוא פועל דרך השיטה המסודרת, הדטרמיניסטית. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר מראש שתהליכים יהיו כאלה וכאלה, ולכן הוא צפה לפני מיליארדי שנים, שאחרי מיליארדי שנים יקרה כך. זה אפשרות אחת. או לומר לא, עד רבה, ריבונו של עולם, הוא רוצה לתת לעצמו את האפשרות להתערב מדי פעם, דרך תהליכים אקראיים, ולהטות לכיוונים שלו. מובן? כן. האם זה קשור לנס וטבע? אפשר, כן, כן, בהחלט. כן, אבל כל פנים, תמיד השאלה של הדיפרנציאציה נשארת. מה גרם שזה הפך להיות סוס וזה הפך להיות עץ? כן, מה גורם לזה? ולא תמיד אנחנו יכולים להגיד שהתנאים גרמו לזה. במיוחד אם אנחנו חוזרים לראשית של הכל. למשל, אחד הדברים הקשים להבנה בתיאוריה המקובלת היום לגבי התהוות הקוסמוס, תיאוריית המפץ הגדול, איך אומרים באנגלית? Big Bang, כן? אז בעברית המפץ הגדול. נשאלת השאלה, איך זה עובד השיטה הזאת? אז אני אגיד לכם דברים של בעל בית, סברות בעל ביתיות בביג בנג. כן, הסברה הבעלבתית אומרת כך. בהתחלה כל המסה של כל הקוסמוס הייתה מרוכזת במרחב מאוד מאוד קטן, קרוב לנקודה. כן? אבל באיזשהו שלב זה התפוצץ. כיוון שזה התפוצץ, מזה נברא הקוסמוס. קיצרתי? קיצרתי. עכשיו, מה? איך נוצרה הנקודה הראשונה? זאת שאלה יפה, אבל זאת לא השאלה שאני דן בה עכשיו. אני דן עכשיו בשאלה אחרת. מה גרם שחלק מסוים הפך להיות גלקסיה, וחלק אחר הפך להיות ערפילית, וחלק שלישי הפך להיות חור שחור, ומה קרה שזה פתאום נעשה חלל, וזה נעשה מלא חומר?
ומה גרם לפיצוץ?
מה גרם לפיצוץ זה שאלה אחרת. שהיא מאוד יפה, אבל שאני כעת לא דן בה. כלומר, יש שתי שאלות שאני לא דן בהן. מה גרם, כלומר, מה היה המקור של הריכוז של החומר, ומה גרם לפיצוץ? שתי שאלות האלה הן שאלות יפות, אבל אני דן בשאלה שלישית. אני דן בשאלה היא, מה גרם לשונות? אז מסבירים, מה?
התוצאה אחרי המפץ.
כן, מדוע יש שונות? כן? עד כדי כך שפתאום אנחנו אומרים זה כוכב וזה כוכב לכת וכדומה. אז מה שאומרים בעלי השיטה זה שבהתחלה אמנם הקרינה הייתה אחידה, אבל נוצרה איזושהי אי סדירות כמין גרגיר אבק בתוך מערבולת, ואז הגרגיר אבק הזה בתוך המערבולת גרם לשונות בפיזור של החומר וגרם לזה שהעולם נראה כמו שהוא נראה. משל למה הדבר דומה? לקוסקוס עם גושים. כן? אתם יודעים איך עושים את הקוסקוס? לוקחים סולת ומערבבים עם קצת שמן ועושים תנועה סיבובית בתוך קערה, ואם עושים את זה טוב, אז כל גרגיר עומד בפני עצמו. אם עושים את זה גרוע, נעשים גושים. אז הקוסמוס, לפי השיטה הזאת, זה קוסקוס שלא הצליח. כן? משהו כזה. מה? לכן קוסמוס, קוסקוס, דומה, כן, בסדר. עכשיו, מה שאני שואל, ושאלתי מספר אנשי מדע, נדיבים שניסו להסביר לי, אני שאלתי, אבל איך נוצרה האי-סדירות? הרי צריך להיות איזשהו גורם. ואמרו לי, כן, הייתה איזו אי-סדירות קלה. זה משהו כזה. כן, הרמב"ם, מעניין שהרעיון הזה נמצא גם ברמב"ם, ואז זה בעצם מורה, אולי על יד מכוונת. מעניין שהרעיון הזה, מצאתי אותו גם ברמב"ם במורה נבוכים.
הרמב״ם במורה נבוכים דן בשאלה האם העולם הוא תוצאה של רצון או לא. ואז הוא אומר, אמנם אי אפשר באופן פילוסופי טהור להוכיח לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה, אבל יש בכל זאת נתון שגורם לרמב״ם לחשוב שהעולם הוא כן פרי של רצון. זה נתון מוטעה אגב, אבל לא משנה. הרמב״ם אמר, עצם זה שהפיזור של הכוכבים ברקיע איננו אחיד, זה מראה על כוונת מכוון. טוב, זה בגלל שלפי האסטרונומיה שהייתה בימיו, הוא לא יכול היה לראות את זה אחרת. אז הוא סבר שיש יותר כוכבים בחלקים מסוימים של הקוסמוס מאשר בחלקים אחרים. אז הוא אומר, אם זה לא מפוזר באופן אחיד, אם כן יש כוונת מכוון. כן? טוב. רבנו היקר והמתוק מדבש. האם הציפורים, כאשר הם עומדים על כבלי החשמל ואינם מתים מכך, האם אפשר לומר שישנה השגחה אלוהית קודמת לעניין חיותם של הציפורים? תודה. לא. לא. אגב, אני אשאל שאלה אחרת. אם יש 15 ציפורים על חוט חשמל, ואני יורה והורג שניים, כמה נשארים? אף אחד, נכון. כולם בורחים. מה שאתם מעניינים. טוב. אז גם אנחנו אומרים בכיוון הזה, כן? יפה. טוב. אז אתה אומר שכל מי שהגיע לקצונה זה סימן שהוא ידע לענות על השאלה הזאת?
כנראה שכן.
יפה. טוב.
רגע. הסיבה
שזה מפזר למה כך ולמה כך, אני אקח את הכל הזאת. כן. אני אפילו אותה, הייתי מפזר איך שהיא רוצה. חלק גדול, חלק קטן, חלק בצלור. זאת השאלה באמת, למה זה קורה ככה? נכון. אז זה בדיוק הבעיה שלנו, איך להסביר את הדיפרנציאציה, את ההשתנות. לא כל דבר ניתן להסברה סיבתית. אז אולי זה אומר על רצון. כן.
זה מצד המדעות, כל הדברים שצריך לבדוק, צריך שיהיה ודאות במדע, זה לא כל כך, זה משנה מה שאנחנו מאמינים על מה שאנחנו אומרים שהם מאמינים שזה, יש השגחה פרטית. כן, איזה ודאות יש לפיזיקה עכשיו שהכל קרה, איך שהם אומרים, זאת תיאוריה, אבל יש לה סבירות, אף פעם אין ודאות מוחלטת מבחינה מדעית, אין שום תיאוריה. אתה יכול לקחת ודאות על עובדות, אבל התיאוריה שמסבירה את העובדות, אלא יש דרגות של ספק. ברור, כן.
גם יש להם ספק?
ודאי.
הבנתי איך האמונה יכולה להכיל את האקראיות, אבל הבנתי איך האקראיות היא הוכחה לרצון ולידע המכוון.
לא, לא אמרתי שהאקראיות היא הוכחה לרצון, אבל היא מתה לכיוון הזה, זה מה שהוא אומר.
אבל ולמה לא הפוך? זה שאנחנו יכולים להכיל את זה בסדר, אבל איך זה רומז לנו יותר מאשר...
כי אנחנו, לא, אם אנחנו אומרים שהתהליכים הם אקראיים, כלומר יש בהם מרכיב של אקראיות, ואף על פי כן אנחנו רואים מגמה, למשל האבולוציה, אז זה מורה על כוונת מכוון.
אז האבולוציה, לא האקראיות.
לא, כי האבולוציה, אתה רואה שהיא פרי של תהליכים אקראיים. היה גוי אחד בשם ז'אק מונו, קיבל פרס נובל לביולוגיה. הוא היה אפיקורוס. הוא כתב ספר בשם... המקרה וההכרח, le hasard et la nécessité. קראתי בזה באחת השפות האירופאיות. כן, אז המקרה המקרה וההכרח. והוא טוען שמה ש... הוא מסביר איך החיים הופיעו בעולם. הוא אומר, הסיכוי שלנו להופיע בעולם היה קרוב מאוד לאפס. אבל זכינו בהגרלה של מונטה קרלו. בסדר, שכנע מישהו, אולי זה כזה יכול לשכנע בכיוון הפוך. כן? טוב, והנה, מה שהעצמים שונים זה מזה על ידי צורותם, לא על ידי המקרים מחלים בהם, הביא את הפילוסופים אל האמונה במציאות שכל פועל אלוהי, שהוא נותן הצורות האלה, כך הוא נותן צורות מיוחדות למיני הצמחים וצורות מיוחדות למיני בעלי החיים, אם כי כולם מורכבים מארבעה יסודות. היסודות. זאת אומרת, איך הפילוסופים היו, היו מסבירים שחלה פה צורה כזאת, חלת פה צורה כזאת, הם הסבירו שיש איזה מין גורם רוחני שמסדר את הצורות האלה. והם קראו לו בשם השכל הפועל. או נגיד את זה אחרת, החוכמה העולמית. יש פה שאלה בצג. האם תיאוריה המפץ הגדול, אני מכוון תיאוריית המפץ הגדול, סותרת את דעת דברי חכמים? אני לא יודע מה זה אומר. האם היא סותר דעת דברי חכמים? בואו ננסה להבין. אולי יש פה בשאלה הזאת שני מרכיבים. האם זה סותר את דעת חכמים? שאלה אחרת, האם זה סותר דברי חכמים? אז בואו נניח שאין הבדל גדול בין שתי האופציות, אז נאמר ככה, האם זה סותר דעת חכמים? לא, לא סותר. והנה, אז כן, אז אני חוזר פה לדברים. כי הגפן שונה מן הדקל, לא לפי המקרים מחלים בה, כי אם לפי הצורות. הצורות הן אשר עשו את העצם של זו, שונה מן העצם של זה. לפי המקרים שונה רק גפן מגפן, ודקל מדקל, ביות האחד מלא שחור למשל והשני לבן, או פריו מתוק משל חברו, או שהאחד ארוך או קצר מחברו, או אוהב או דק יותר וכדומה לזה. אולם בצורות העצמיות אין פחות ולא יותר. כי אין סוס אחד פחות בסוסיות מחברו, ואין איש מרובה באנושיות מחברו, כי הגדרות הסוסיות והאנושיות חלות על כל אחד מאישי המינים האלה. ולכן הוכחו הפילוסופים להודות כי את הצורות האלה נותן עניין אלוהי אשר יקראו הוא בשם שכל נותן הצורות. זה אחד הכינויים של השכל הפועל. אמר כוזר. כן, בבקשה.
יש פה גם המגמה הקראית, יש גם עניין של מיומנות.
מישהו מקצועי מה?
עשה את כל מה שקורה.
כן.
לא קרה סתם הדברים.
נכון.
יש מיומנות.
אמת, מיומנות. אמר גוזרי, חייך, אך זאת היא האמנה נכונה, כשהכרח השכל מביאנו לידי כך שנודה בחגון זה. אולם, מה מכריחנו להאמין במציאות המקרים? ומדוע לא נאמר כי מי אשר שם את זה סוס ואת זה אדם בחוכמה שאיננו משיגים את פרטיה, הוא אשר עשה את האש בצורת אש ואת האפר בצורת אפר לפי חוכמה אשר בחר בה, ולא לפי מקרה של קרבה אל הגלגל או של ריחוק מן הגלגל נתהוו הללו. כלומר, כבוד הרב, עדיין לא הבנתי מדוע הקראיות מורה על סדר מכוון, מכוון. זה לא סותר? קצת דוגמת. אני מכוון דוגמאות. כן. אני אומר, יש תהליכים אקראיים. אבל, ואז יוצא שכל טיפת גשם אין לה מסלול הכרחי. אבל מיליארדי טיפות הגשם בסופו של דבר מגיעות אל אותה שדה. אז למרות שיש פה אי סדירות במיקרו, יש כוונה במקרו. כלומר, כביכול, שהקדוש ברוך הוא פועל דרך סטטיסטיקות ולא דרך חוקיות סיבתית. זה גם מראה על כוונת מכוון. כן, למשל, בואו ניקח את תורת האבולוציה, שהיא תורה מאוד מעניינת. היא אומרת שיש מוטציות במבנה של החומר הגנטי. מה גורם למוטציות? יש איזה מין אקראיות שגורמת שמדי פעם חלה איזושהי מוטציה. ואחר כך מלחמת החיים עושה בירור, ואז יוצא שיש מוטציות מסוימות שמחזיקות מעמד, יש כאלה שלא מחזיקות מעמד, עד שבסוף נעשו מינים שונים בעולם. יודע? רק השאלה היא, למה זה דווקא בכיוון עולה ולא בכיוון יורד? כלומר, למה הגענו מן הדומם אל הצומח, ומן הצומח אל החי, ומן החי אל האדם? מדוע שלא יהיה למשל תנועת סינוס, עלייה וירידה? אלא אנחנו רואים פה כוונת מכוון. מוכרחים לומר. זה מה שטען למשל ברגסון, כשהוא התבונן באבולוציה. שאנחנו יכולים לבחון, להבחין בתוך התהליכים האקראיים האלה, איזה מין חוכמה כוללת, שהוא קרא לה הדחף החיוני.
עד היום יש מוטציות של הפצצה האטומית בהירושימה ונגסקי.
אתה אומר שיש, עד היום הזה מוטציות שנגרמו על ידי הפצצות האטומיות בהירושימה ובנגסקי.
אני חשבתי שבין נגסקי.
תודה.
נכון.
אני לא יודעת את זה נכון.
זה בסדר. אנחנו גם לא חייבים, אנחנו מחויבים לדיוק ביפנית. אולי גם אני מבטא את זה לא נכון. כן? טוב. אמר, אבל מה שאומר כאן מלך כוזר, מה מכריח את כל ההסברות האלה, שכל פועל, נותן הצורות, קרבה אל הגלגל, ריחוק מן הגלגל? אולי תגיד ככה, הקדוש ברוך הוא רצה וזהו. יותר פשוט, לא? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה כדור הארץ, שם כדור הארץ. רצה שיהיה ים, שם ים. מה אתה צריך לספר לי? תהליכים אוטומטיים כאלה. במדרש תהילים כתוב, מה זה אפיקורוס? מי שאומר שהעולם הוא אפטומטוס. ככה מובא ב... אפטומטוס. מה בעיה? אוטומטי, כן? שהוא מונע מעצמו. אמר חבר, בעברית מודרנית הוא אוטומטי. אמר חבר, זאת היא גם טענת התורה. הוא מופתע, הרי היה שזה אפשרי, בני ישראל וכל העצמים שנשתנה טבעם למענם, וכל ההוויות שנבראו למענם, ואילו סולק מופת זה, כי אז היה מתנגדך צודק, טוען בצדק, כי הגפן למשל צמחה במקום זה רק מפני שזרע הענבים נפל בו במקרה. וגם צורת הזרע אינה קים במקרה, שעל ידי סיבוב הגלגל נוצר יחס מסוים, ונתמזגו היסודות מזיגה מסוימת, אשר מנה יצא מה שאתה רואה לפניך. כלומר, אפשר להגיד שכל מה שיש במציאות הוא פרי המקרה. אבל בשביל זה היו הניסים במצרים, כדי להורות על כך שהטבע איננו הגורם היחיד שפועל במציאות. יש עוד גורם. כן, יוצא לפעמים, אנשים לא תמיד יודעים להבחין בין דבר שהוא נוגד את השכל לדבר שנוגד את הטבע. אנשים אומרים, נס זה נגד השכל. נס זה לא נגד השכל. נס רק נגד הטבע. זה אומר, כשיש נס, שיש גורם נוסף מלבד הטבע שפועל במציאות. והגורם הנוסף הוא הנס. זה לא. אז זה שיש נס, והנס הוא ניתן לתיעוד, לבירור, אכן היו ניסים, זה כדי לברר שאין הכרח לייחס כל דבר אל הטבע העיוור. אפשר אחרת גם. הרי מה שנאמר, היד השם תקצר. אמר הכוזרי, על טענה זאת יכולתי להשיב, וכי מהו הדבר המניע את הגלגל עצמו? הניע הדבר הזה במקרה או לא? ועוד אחת יכולתי להשיב, צורות הצמחים ובעלי החיים הן, כמו שאנו רואים, מוגבלות במספר, עליו אין להוסיף ומנו אין לגרוע, ועלו לפי יחסי הגלגלים, המרובים לאינסוף, אפשר היה לצפות כי אם התהוות יחסים חדשים, תתהוונה צורות אחדות, תתחלופנה אחרות. והנה אנחנו רואים שתמיד יש מספר מוגבל של סוגי בעלי חיים. אם כן, זה אומר שיש פה כוונה ורצון. טוב, הטענה השנייה היום היא דחויה. אנחנו רואים דווקא, אדרבה, שיש התהוות של מינים חדשים, לאורך מיליון שנים. אבל בסדר, זה לפי מה שחשבו אז בזואולוגיה של אריסטו, חשבו שיש מספר מוגבל של מיני בעלי החיים, ושזה לעולם לא ישתנה. אז לכן אומר, אם זה באמת קבוע, אז צריך לבדוק מי גרם לקביעות הזאת. חייבת להיות איזושהי חוכמה מאחורי כל זה. אמר חבר, היה פעם איזה בחור, הלך לרב, הגיע למד בישיבת מרכז הרב, אני לא יודע מה השם שלו, אבל ככה סיפרו לי, שהוא למד שנים רבות, היה תמיד חכם, אבל היה תמיד רק שאלה אחת שתמיד נקרא בתוך ליבו. האם יש אלוהים או אין אלוהים? אבל כל השאר היה בסדר. כן? אתם חכם, כי הם מצוות, והכל וזה, אבל...
הם לא ללמוד שלמד.
תמיד הנקודה הזאת הייתה לא מבוררת אצלו. יום אחד עזר אומץ, הלך לכל מיני רבנים מעמיקים וחכמים, וכל אחד נתן לו נאום ככה מיד, מתחילה ועד סוף. זה מסובך ומפואר בלשון חסידה, ואותו בחור, סדעין, לא סיפק אותו. במר נפשו הלך לרב צבי יהודה קוק וסיפר שהוא באמת מלא תורה, מידות טובות וזה, אבל השאלה הזאת אם יש אלוהים או לא, לא נפטרה אצלו. אמר לו הרב צבי יהודה אחרי שהקשיב לדבריו, מה?
אז כל זה במקרה? היה מבסוט, קיבל סוף סוף תשובה, היה מאושר, היה בסדר. כן, לפעמים לא צריך יותר מדי פלפולים. כן. טוב. אמר החבר. זאת טענה נכונה, בייחוד בראותנו את החוכמה מתגלה ברבות מן הצורות ההן ובהשיגנו את תכליתן, כמו שהתבר הדבר בספר הולדת מיני בעלי החיים לאריסטו, ובספר תועלת האיברים לגלינוס, ובשאר הספרים הדנים בפילי החוכמה האלוהית. וכן ברור הדבר כי בהמות היישוב, כגון צאן ובקר, סוסים וחמורים, לא נבראו כי אם בשל הצורך שיש לו לאדם בהן. מותאמות הן בכל להיותן לא מדבריות כי אם ביתיות לתועלת בני אדם. אחד הדברים שהיה בראשית התרבות זה הביות. ביות החיות. כן, דבר מפתיע מאוד. אצל בעלי חיים לא ראינו שבעלי חיים מבייתים בעלי חיים אחרים. הסוסים חיים לעצמם, הקופים לעצמם, הנמרים לעצמם. לא מבייתים אחד את השני. אבל אצל בעלי החיים, אצל האדם, יש ביות. לוקחים. מה?
מה זה ביות הזה?
ביות. הכוונה שאתה לוקח חיה, שעד עכשיו הייתה חיה בטבע, ולא הייתה זקוקה לך, ואתה הופך אותה לבת בית אצלך. כן? למשל, הכלבים, והכבשים, והעיזים, והפרות, והשברים, והגמלים, והחמורים, והסוסים, והפרדות. כל אלה. הם הפכו להיות, והאווזים, והתרנגולים. לא, דגים לא מבייתים, לא ראיתי שמבייתים דגים. אבל נוצרו מערכות יחסים כאלה, שאותם בעלי חיים, כשהם בלי האדם, הם בעצם כמעט אבודים. כן? זה דבר תמוה מאוד, היצירה הזאת. כלומר, אין זה אלא רומז לך, שריבונו של עולם דאג לזה, שמסביב לאדם, ימצאו גם עוד בעלי חיים שמייבים כמין חצר שלו. חצר, חצר מלכות של האדם. כן. ולזה רמז דוד המלך עליו השלום, דוד עליו השלום באומרו במזמור ברכי נפשי, מה רבו מעשיך השם? דברים שיש בהם כדי לדחות את טענת אפיקורוס היווני, אשר חשב כי העולם במקרה נתהווה. ואז רבי יהודה הלוי הולך עכשיו לתת לנו פירוש שלם על מזמור קופדלת, המזמור שאחינו הספרדים אומרים אותו בראש חודש לפני ערבית, ואחינו אשכנזים אומרים אותו רק בשחרית. בסדר? אגב פנים, זה המזמור של ראש חודש. למה הוא נימה בראש חודש? כי זה התחדשות. כן? זה מזמור שמדבר על מעשה בראשית. זה מזמור ארוך שבו דוד עושה סקירה כוללת של הבריאה, כמין ספר על מעשה בראשית. אז זה ספר, זה מזמור מספיק חשוב כדי שרבי יהודה הלוי ינדב לנו את פירושו. זה מה שהוא עושה כאן בפסקת ת' ויוד. אמר הכוזרי, בער נא לי כוונת המזמור הזה, אף אם נתרחק בזה מן העניין במקצת. כלומר, כאן יש משהו חריג. בדרך כלל רבי יהודה הלוי לא מסכים שהספר יהיה בנוי על חריגות. דנים על הנושא כי צריך לדון בו. אבל לפעמים מותר לו להסכים שתהיה גם חריגה מן הנושא. אז יש לנו פה פסקה י', פרק י', כמו שאתם רואים, שלושה עמודים רק על ברכי נפשי. מזמור זה, אמר החבר, מזמור זה מסודר לפי סדר מעשה בראשית, תחילתו. לפי סדר מעשה בראשית. תחילתו עוטה אור כסלמה. כן, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד, עוד ואתר ואדר לבשת, עוטה אור כסלמה. מה זה עוטה אור כסלמה? רומזת אל יהי. רומזת אל יהי אור ויהי אור. נוטה שמיים כיריעה, אל יהי רקיעה. המקרה במים עליותיו, רומז אל המים אשר מעל השמיים. אחר כך הוא מדבר על כל המתהווה בחלל האוויר, עננים ושערות, אש וברקים ורעמים, ומודיע כי כולם בשליחות אלוהית, ככתוב, כי בם ידין עמים, בהמליצו על כל אלה, אסם אבים רחובו, הלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. זאת אומרת, שולח הוא אותם אל כל אשר ירצה, לעשות ככל אשר ירצה. כי זה תלוי, כל זה תלוי ברקיה. אחרי זה, מה זה הרקיה? אם כן, זה החלק של העולם שקרוב אל הגלגל. אז שמה יש אש ורוח ומים. אחרי זה עובר בעל המזמור אל הכתוב, יקבו המים ותראה היבשה, באומרו, יסד ארץ על מכוניה. כי לפי טבעם יקיפו המים את הארץ ממעלה, וכיסו כלבוש את כולה על עמקיה ועריה, כאומרו, תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים. כלומר, כאן מדבר על השלב הראשון לפני התרוממות היבשות. כן? גם לפי השיטה המדעית המקובלת היום, היה שלב שבו כדור הארץ היה ללא הרים וגבעות, אלא היה כולו חלק, ועל גביו עמדו המים. ואז זה שלא היו יבשות. עד שנעשתה פעולת ההתרוממות של היבשות, ועל זה אנחנו מברכים בבוקר, רוקה הארץ על המים. הרי לפי הטבע, הארץ היא כבדה יותר מאשר המים. אז זה צריך להיות שהארץ היא למטה והמים למעלה. אבל אם זה היה כך, אי אפשר היה לאדם לחיות. לכן הקדוש ברוך הוא עשה משהו נפלא, גרם ללחצים בתוך כדור הארץ שמרימים את היבשות. ואז יש לנו מקום לחיות בו. כן? אז מה שאומר כאן, יסד ארץ על מכוניה. תמיד כשאתם מבקרים, אני יודע, במצפה רמון למשל, במכתש, אז תמיד המדריך מסביר. בהתחלה היה פה ים. נכון? תמיד נתחילים ככה, נכון? תמיד אומרים, פעם היה פה ים. אחרי זה, זה התרומם, זה נפל, זה עלה, זה שוב ירד, פה שם הים חזר, הים הלך. כן? ואז יש לכם עכשיו מכתש. אז זה בדיוק מה שהוא מסביר גם פה. תהום קל לבוש כיסיתו על הרים יעמדו מים, אך יכולת האלוה וחוכמתו הוציאו מן הטבע ההוא והכניסו מן העמקים מקווה המים מקום חיותם של בעלי החיים, שבהם מתגלית עוד יותר מאשר בצמחים. החוכמה האלוהית, כאומרו, מגערתך אינוסון. אז מי ינוס? המים. כן? כאילו יש גערה אלוהית שגורמת למים להתכנס. השאלת לשון, לשון נכניסת המים אל תוך הימים ואל תחת, מתחת לאדמה. לדבר זה רומז גם הכתוב, לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו, שלכאורה מנוגד הוא לכתוב תהום כלבוש כיסיתו. אולם הראשון מדבר על טבע המים, שזה לחסות את הכל, והשני על יכולת האלוה וחוכמתו. יש ספר שלם שכתב רבי שמואלי בן טיבון רק על הנושא הזה של היחס בין הרים וגבעות לבין המים, נקרא ספר יקבו המים. ספר פילוסופי ארוך רק מסביב לשאלה הזאת. וכן הוא אומר, גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. וכל זה מכוון לתועלת בעלי החיים. כן? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהמים לא יחסו את העולם? גם מרים את היבשות, וגם שולח ילד להחזיק את החור בסכר בהולנד. כן? בהולנד ידוע שחלק גדול מהמדינה נמצא מתחת לפני המים.
יולבים את הים.
כן, הרי לקחו מן הים, אבל מה עושים? בנו סחרים, ואז הים יותר גבוה מן היבשה. ויש אגדה כזאת על הילד ההולנדי שהציל את הולנד. איך? הוא ראה שהיה חור בתוך הסכר והוא שם את האצבע. כן? מאז בהולנד יש תמיד איזה ילד שמקבל מזכורת מהמשרד התיירות לשים את האצבע בחור של הסכר. כן. אז מה שאומר כאן, אבל על הילד הזה דווקא הפוזרי לא מדבר, אז כנראה שהוא לא קיים.
לא יהיה הולנד.
מה?
לא יהיה הולנד.
אם נוריד את הילד, לא יהיה הולנד.
לא היה הולנד
בזמן רבי יהודה לוי. היה, אבל יותר קטנה. יותר קטנה. כן. וכל זה מכוון לתועלת בעלי החיים, כשם שהאדם עוצר בתחבולה ובאמנות את מימי הנערות הרבים על ידי סחרים וכדומה. תראו, כן מדבר. הנה הסחרים וכדומה. אז הוא כן יודע על הולנד. למען יקבל מן המים רק השיעור הנחוץ לו לבית הריחיים ולתעלה וכדומה. לפעולה זאת רומז הכתוב, המשלח מעיינים בנחלים, למען ישקו כל חייתו שדי, לכשתיברא החיה, וכן עליהם עוף השמיים ישכון, לכשיברא העוף. תנאי להופעת בעלי חיים ועופות, זה שקודם כל יהיה מקום פנוי. כן, זה גם, איך קוראים זה, יש, כתוב, וינחם השם, כי עשה את האדם בארץ. כן, במבול. אז המדרש מזהיר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני פיניתי את המים, כדי שיהיה מקום לאדם. אבל מאחר והאדם לא ראוי לקיום, אז חבל שפיניתי את המים, לכן בא המבול. חזר, כאילו, למקום. אז מה התועלת במאכלים רעילים? חיות טורפות. האם כבודת הרמב״ם שבכל דבר שנברא יש תועלת גם היא לא גילויה לאין בני האדם? יש כנראה תועלת, כן? למשל, הרבה שנים לא ידעו בשביל מה יש נפט בעולם. הכירו את הנפט, מוזכר גם בחז"ל, כן? אבל אף אחד לא השתמש בנפט. כן? הנפט היה איזה מין חומר שידעו שהוא דליק, אבל מגעיל, ריח רע. אדם שהיה נותן מכת מקוש בתוך השדה שלו ופתאום משפריץ לו נפט, יצטער מאוד, שלח לו השדה. כן?
השבוע בראש העין גילו אותו.
השבוע בראש העין גילו נפט, נכון. בכמות מסחרית מספקת? אני לא יודע. כן? וואי, איזה יופי, אנחנו נפוך למעצמת נפט. אבל זה קשה לי להאמין, אתה יודע למה? כי אם זה נכון, זה אומר שראש העין זה לא בארץ ישראל. כי הרי יש כלל, איפה שיש נפט, זה לא ארץ ישראל. אז ידגש שאולי בזה אפשר להכריע בשאלות ההלכתיות של גבולות הארץ. איפה שהנפט, אתה יודע שזה הגבול. טוב, אבל מאכלים רעילים זה חשוב מאוד. מאכלים רעילים זה יכול לגרום לשני דברים. א', אתה יכול לחסל אנשים על ידי כך. ב', הרמב"ן אומר שעושים איזה תרופות מהמאכלים הרעילים. כן? חיות טורפות. לא, זה די נורא, חיות טורפות. אז יש כנראה תועלת. איך היו כותבים את טרזן אם לא היה ג'ונגל? מה הילדים היו לומדים? מה, היו קוראים רק הארי פוטר? טוב, כן. אחרי כן עובר בעל המזמור אל הכתוב, תדשה הארץ דשא, ואומר משקה הרים מעליותיו, השאלה לשונית לכתוב, ועד יעלה מן הארץ. וכל זה לתועלת אדם וזרו. מה שנאמר אחרי זה במזמור, מצמיח חציר לבהמה, בא ללמדנו כי לא יבוזו לחציר, כי הוא מן הדברים המביאים תועלת לחיות הבית, לבקר ולצון ולסוסים המכונים בסוג זה, עבודת האדם. כן, עשב לעבודת האדם. מי זה עבודת האדם? זה הבעלי חיים. והכוונה, לעבודת האדמה, ישתמש בהם האדם, למען הוציא את הטוב שבצמחים לעצמו, כאמור במשך הדברים, ובסוג זה להוציא לחם מן הארץ. וזה מתאים למה שאמר האלוה, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע. זאת אומרת, את גרעיני הצמחים לאדם ואת קליפותם לשאר בעלי החיים. כמו שהוסיף ואמר, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים את כל ירק עשב לאוכלה. זאת אומרת שכשם שיש קליפה בתוך בעלי החיים, התוך זה האדם והקליפה זה בעלי החיים האחרים, כמו כן גם המאכל מתאים לזה. במאכל יש הגרעין לאדם והקליפות לבעלי חיים שהם קליפות בעצמם. כלומר, התוך לתוך והקליפה לקליפה. איפה היינו? והזכיר בעל המזמור שלושת מיני המזון המוצאים על ידי עבודת האדמה, והם דגן ותירוש ויצהר. זה נקרא תפריט הים תיכוני. בכל הארצות הים תיכוניות יש שלושה יסודות של המאכל. הדגן, שממנו עושים לחם, התירוש, שממנו עושים שמן זית, והיצהר, זה היין, בשביל התענוג. אלה הם שלושת המרכיבים הבסיסיים של המאכל באקלים הים תיכוני. ולכולם רמז בראשונה בשם לחם, ואחרי כן הזכיר תועלות כל אחד מהם, יין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם, זאת אומרת, הלחם המיוחד לבב אנוש יסעד. ואחרי התועלות לאדם, מזכיר בעל המזמור את התועלת המגיעה לאילנות, ירידת הגשמים, באומרו, יסבעו עצי השם, יש פה טעות דפוס. כן? בפסוק כתוב יסבעו. מה? לא, לא, יסבעו עצי השם, ארזי לבנון אשר נטע. אבל פה המדפיס כתב יסבעון עצי השם, זה בוודאי לא נכון. תסתכלו בתנך, כתוב יסבעו. יסבעו עצי השם. ואת התועלת המגיעה מן האילנות הגבוהים לבעלי חיים אחדים, כמו שאמר אשר שם, ציפורים יקננו. כן, מה יעשה הציפור אם הוא ישים את הקן שלו על האדמה? יטרפו אותו. אבל אם הוא שם את הקן במקום גבוה, לא יטרפו. וכן נזכיר שהערים הגבוהים והסלעים מביאים ברכה לבעלי חיים אחרים, באומרו הערים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. כל זה נוגע לבריאת היבשה. אחרי זה עובר בעל המזמור אל מאמר יהי מאורות, באומרו עשה ירח למועדים. הזכיר בזה תועלת הלילה, והעיר כי הלילה נוצר במכוון מאת האלוה, ולא במקרה נתהווה. כי לא רק בפועל האלוה אין מעשה תאו, כי אם גם במקרים בחלים בפעולו. אמנם כן, הלילה אינו, כי אם זמן היעדר אור השמש. אבל עם זה הוא מכוון לתועלת מסוימת, כמו שאמר בעל המזמור, תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. ומיד הוא מזכיר תועלת הלילה, החיות המזיקות לאדם מתהלכות בלילה ומסתתרות ביום. למשל, יש במכתש רמון, כידוע, נמרים. היו פעם. עד שלפני כמה שנים מת הנמר האחרון.
שלום
ציון. מה? שלום ציון. שלום ציון קראו? לא, זה בן גדי, נכון? בן גדי היו נמרים. אבל גם היה נמר האחרון נורא מסכן כזה במכתש רמון, שקל כבר רק 20 קילו מרוב שהוא היה רעב, הלך וחיפש את מאכלו, ואיזה דורבן הרג אותו. כן, כן, כן. זהו, אז אין יותר חיות רעות בארץ, ונתקיים הפסוק, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. אין יותר חיות רעות. כן? זה לא שהחיות מפסיקות להיות רעות, אלא פשוט אין חיות רעות. כן? כמו שאמר הרמב״ם בתשובתו לרעבד, כן, שהכוונה של וישבתי חיה רעה מן הארץ, שיש מקומות שהיו בהתחלה מעון תנים וחיות רעות, שהופכים להיות מקומות יישוב. פעם היה פחד להתהלך בגאון הירדן. גאון הירדן, האזור הסבוך של יד הירדן. היו שם אריות. היו שם אריות פעם. היום אין אריה אחד חופשי בארץ ישראל. יש בה... איפה זה? ברמת גן שם, בספר. ספר. כן. אבל לא, אתה אומר שאין גאון הירדן? לא, יש.
יש, אבל בקושי.
לא, לא, דווקא זה טוב. מה שקורה, יש גבול בינלאומי בין ירדן לישראל, ולא נותנים להתקרב. אם היו נותנים להתקרב, אז כל האזור של הירדן היה נהרס. ואז היה נהרס גם הנתיב הכמעט בלעדי של נדידת הציפורים בעולם. כמעט כל הציפורים הנודדות בכדור הארץ עוברות דרך עמק הירדן. ושם הם נחות, כיף להם וכו'. אלמלא זה, אם נגיד לא היה גבול שם, היינו כובשים את עבר הירדן, גם היינו הורסים אולי את כל האזור של גאון הירדן. אז הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים טוב. כן? אלעד ירד אל הירדן. הוא ראה שם ששום דבר לא השתנה, נכון? על חוף ירדן. כאילו מאומה לא קרה. אותה התפאורה, כן. אם כי האקליפטוס, כידוע, הוא הגיע מאוחר לארץ. כן, האקליפטוס, זה בא מאוסטרליה. זה היהודים הביאו את זה במאה ה-19 כדי לייבש את הביצות, והערבים קראו לזה עץ היהודים. כן, האקליפטוס. אבל כל השאר, הגשר, הסירה, ריח המלוח על המים, אותו אדם. כן. החיות המזיקות מתהלכות בלילה ומסתתרות ביום, ולעומתם האדם והחיות הביתיות נוהגות מנהג הפוך מזה, כי אומרו יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. הנה כבר הזכיר את כל חיות הארץ, בדברו על הנהרות וכעת על המאורות, ואימן הוזכר גם האדם, לא נותר לו למחבר כי אם להזכיר את החיות אשר במים, שרוב ענייניהם אינם ידועים לנו, והחוכמה האלוהית שבהם אינה גלויה לפנינו כבחיות הארץ. כי אתה עשית את הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, הארץ וכל אשר עליה זה מה שגלוי לנו. הימים וכל אשר בהם זה מה שנסתר מעינינו. זה הנגלה והנסתר, היבשה והים. לכן הוא מסיים בשבח לאלוה על אלה שהחוכמה גלויה בהם, באומרו מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, ואחרי כן הוא חוזר אל תיאור הים וכל אשר בו, חיות קטנות עם גדולות. ועם כל הנבראים הוא קורא, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, רמז לכתוב במעשה בראשית, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ועל יום השביעי הוא אומר, וישבות ויברך ויקדש, כי ביום הזה הושלמו כל המעשים הטבעיים התלויים בזמן, ונסתיימו ביצירת האדם המשיג את מדרגת המלאכים שאינם תלויים בכוחות הטבעיים, ביותם שכלים. והשכלים אינם צריכים במעשה מזמן, שכן אנו רואים כי השכל האנושי מצייר לעצמו בו ברגע את השמיים ואת הארץ. מדרגה זו היא איפה עולם המלאכות ועולם המנוחה, אשר בדבוק בה הנפש האלוהית ירווח לה, ועל כן נאמר בשבת, כי אם אין עולם הבא. איפה זה נאמר שהשבת אם אין העולם הבא? במדרשים. וגם במה ידידות מנוחתך, כן? מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. טוב, אז זה רק מן חריגה שהוא רצה לפרש לנו את מזמור ק"ד, להראות שדוד המלך תיאר כל כך יפה את כל העולם כולו, ואת התועלת אשר בחלקיו. זהו, שלום.